צריך ללחוץ. לחצתי הכל.
איך הוא נראה לחוץ? הוא נראה לחוץ. טוב. אני רציתי להשלים שני דברים. דבר אחד שאמרתי שנעשה אותו, השאלה הייתה, אני הזכרתי לכם את זה בעל פה, אני חושב שגם דיברנו קצת על הגמרא במסכת עבודה זרה. דיברנו על הגמרא, דיברנו על הגמרא במסכת עבודה זרה? מה? שממנה משמע שלא חייבים לבטל לחלוטין כל אירוע שבו נראה כאילו שורה איזשהו עזר אלוקי על עובדי עבודה זרה. לא נראה לכם. זאת אומרת, השאלה שנשאלת בסופו של דבר, אחרי שאנחנו נחשפים בספר הזה ואומרים לנו, תראו, זה מה שהנוצרים אומרים, זה המוסלמים אומרים, מה העמדה שלנו כלפי מוחמד, כלפי אותו האיש, כלפי יש? איך אנחנו תופסים את המעמד שלהם? עכשיו, כן, אתם יודעים שתמיד בעיקר המוסלמים אומרים, תראו, אנחנו מאמינים בשלכם, תאמינו אתם בשלנו. כי הם מאמינים במשה רבנו, הם אומרים שהוא היה נביא. אלא מה, הם אומרים שמוחמד ביטל את כל מי שקדם לו, כן? הוא החותם עליהם. לכן, בדרך כלל אנחנו אומרים, פלגינן דיבורה. אין בעדי אללה סחתן, בסדר. פלגינן דיבורה, את החצי השני, שהם אומרים שמוחמד הוא נביאו, בזה אנחנו כופרים. אבל השאלה בכל זאת, לפעמים אנשים מרגישים, אמרתי לכם שאתה שומע עדויות על, דיברנו על המסורת הזאת שיש התגלות. אתם זוכרים שדיברנו על העיקרון הזה, שיש מסורת שיש בה, שמדברים על מצבים של התגלות. היה גוי חשוב שקראו לו וויליאם ג'יימס, שחי לפני קצת יותר מ-100 שנים, הוא עסק בזה, הוא אסף עדויות בקרב ה-100 שנים הראשונות של אמריקה. אנשים שכתבו שהיו ברובם אנשים שבאו מאנגליה והיו די דוסים, זאת אומרת דתיים בסגנון שלהם, כן? והוא אסף עדויות על אנשים שחוו חוויות דתיות משמעותיות, כולל כל מיני וריאציות בתחום המפגש עם האל. בסדר? זה, לכולם היו שם פגישות. הוא אסף ספר הזה, הספר הזה תורגם כבר לעברית לפני עשרות שנים, עכשיו אני חושב שתרגום חדש. הספר נקרא החוויה הדתית לסוגיה, זה תרגום, התרגום המקורי, זה בעצם הרצאות שאותו וויליאם ג'יימס נסע בסקוטלנד סביב הנושאים הללו. הוא עסק בפסיכולוגיה ופילוסופיה, היה אדם חשוב בהיסטוריה האמריקאית, אבי שיטה מסוימת בפילוסופיה שהיא גם כן נקראת פרגמטיזם, יש לו גם תרומות משמעותיות לפסיכולוגיה. בכל אופן הוא כתב את הספר The Variety of Religious Experience, מה שנקרא בעברית החוויה הדתית לסוגיה, סוגיה השונים של ההתנסות הדתית, המפגש עם האל. והוא מביא הרבה מאוד עדויות. מה אנחנו צריכים לעשות עם כל האנשים האלה שאומרים לך שהיה להם מפגש עם האל? מה אנחנו צריכים? אנחנו חייבים ישר להכחיש, להגיד מה פתאום, לא יכול להיות. לפעמים אדם אומר, אתה רוצה יש איזשהו התמודדות מעניינת עם כל העדויות הללו, איך אנחנו מתייחסים אליהם? אז יש לכם גמרא? בגמרא? יש לכם? למי שאין, יש פה צילום דף אחד. אני מדבר על עבודה זרה נון דלת עמוד ב'. יש לך? אין לך בגמרא? אין לך במחשב? מה? לא הבאת את מה? מה? ככה זה הולך? מה, דלת מפריע לקלוט את הדלת? האמת היא, מי שרוצה, קחו את זה, אני אציא בקולטן שלי. ראיתה. אז אני אגיד לכם רק בגדול, מסכת עבודה זרה, מסכת עבודה זרה היא עוסקת בשני נושאים מרכזיים. עבודה זרה. הנושא הראשון זה עבודה זרה, והנושא השני זה יהיה נסך. בסדר? הנושא הראשון של עבודה זרה הוא החלק הראשון, בסדר? שעוסקים בהלכות עבודה זרה, זאת אומרת, לא, מה היחס שלנו לעובדי עבודה זרה בעצם, כן? ואחר כך עוסקים ביהי נסך, שהוא סניף של התחום של עבודה זרה. עכשיו, המשנה הזאת שמפיעה לכם פה בנו ד' עמוד ב' היא המשנה שהיא מגשרת בין החלק הראשון והחלק השני. אחרי שגמרו לדון בנושא של עבודה זרה, ובמשנה אחר כך, בהמשך ידונו בנושא של יהי נסך, אז יש משנה אחרונה שעוסקת בשאלה העקרונית, איזו שאלה מעניינת שאולי יצא צריך להיות בהתחלה, אבל בכל אופן היא מופיעה רק כאן. ויש לכם את המשנה, שאלו את הזקנים ברומי, אם אין רצונו בעבודת כוכבים, למה אינו מבטלה? אתה יודע בעל פה? יש לך טקסט? אורי, אין לך? יש לך. כן, אם אין רצונו בעבודה אינו מבטלה. אמרו להן, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היום מבטלו. הרי אין עובדין לחמיו לדבר ולוקחים לזאת יאבד עולמו פני השוטים. אלא אמרו להם, אם כן, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ואין איך דבר שצורך לעולם בו. אמרו להן, אף אנו מחזיקים מדי עובדיהן של אלו שאומרים שתדעו שהן אלוהות, שהרי הן לא בטלו. זאת אומרת, יש פה איזו שאלה, אני אגיד את זה קצת, אני אתן בזריזות, כי אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי. תראו, המשנה הראשונה שמסכת עבודה זרה, זה עוסקת בלפני זה שבעצם אסור לסחור עם עובדי עבודה זרה סמוך לחגיהם. למה? כי בעצם אם אתה סוחר איתם, בסופו של דבר אתה מחזק ידי עובדי עבודה זרה, ועל ידי זה שהם נניח עשו מסחר טוב, או הם הולכו ויודעו לעבודה זרה שלהם. זאת אומרת, יש פה איזו שאלה, אם לא בעקיפין, כשאתה סוחר איתם סמוך לימי ידיהם, אתה גם כן משתתף כאילו בעקיפין עם העבודה הזרה שלהם. כלומר, התחלה של המסכת עוסקת באיזושהי שותפות, אופציה לשותפות עקיפה בין היהודי לבין הגוי בעבודה הזרה. שנה האחרונה עוסקת באופציה של שיתפות, של השתתפות בעבודה זרה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה השם. אתה שמת שמיים, שמש וירח. מה אתה רוצה? הם דומיננטיים, הם משפיעים עלינו. אז למה אתה, אם אתה לא רוצה עבודת כוכבים, אז למה בכלל לא ביטלת את זה? אתה יכול למנוע את זה. לא אחבר הגנב, אלא מה הגנב? מי יוצר את הגניבה? אחור הגנב. מכירים את הביטוי הזה של הגמרא? לא אחבר הוא הגנב, אלא מי שיוצר את ההזדמנות הוא הגנב. מי יצר את ההזדמנות לעבודה זרה? מי? הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שותף. תראו, התחלנו מזה שישראל שותף בסוף הסיפור. אולי הקדוש ברוך הוא שותף בכל הסיפור הזה. זה הדיון פה, בסדר? ואז אומרים, איך הוא שותף, מה פתאום? אז אי אפשר שהוא יבטל את השמש את הירח, זה לא מציאותי, כי אדרבה, אם הוא יבטל, אז זה הסימן שהוא מפחד מהם, אז זה סימן ש... תראו את התנו רבנן, שאלו פילוסופים את הזקנים ברומי. כן? אם... אלוהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים פני מה אינו מבטלה. אז אמרו להם, אילו דבר שאין העולם צורך לא היו עובדין היום מבטלה. הרי עובדין חמל ולבנה וכחמוז הלא תיאבד עולמו מפני השוטים. זה הטיעון היפה. אלא העולם כמנהגו נוהג ונוהג, ושוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. קדוש ברוך הוא לא משנה את המציאות בשביל אנשים. הוא מאפשר אנשים לטעות. אם אדם טועה, אם הוא מקלקל, הוא צריך לתת מה? את הדין. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אותו דבר, דבר אחר, הרי שגזל שיאה של חיטים והלך לזרעה בקרקע. אז שוב, בעצם, הקדוש ברוך הוא השם, כי הוא מתמרץ את הגנבים. כאילו הוא היה מטיל סנקציה לגנבים, והיה גורם לכך שכל סחורה גנובה, היא בעצם מאבדת את ערכה ואת תוקפה ואת קיומה. אז מה היה קורה עם השיאה הזאת שהוא זרע אותה? שום דבר לא היה צומח. אבל מה קורה? האדם הזה שגנב, מה הוא עושה? זרעה בקרקע, אז דין הוא שלא תצמח, כי זה, זה, זה... אז למה הקדוש ברוך הוא מחזק ידי עובדי עבודה זרה? למה דרך רשעים צלחה? מבינים את השאלה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אלא שוב, עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. דבר אחר, הרי שבעל אשת חברו, ופה זה כבר הרבה יותר רציני, כי מה אנחנו אומרים? שלושה שותפים באדם, האיש והאישה ומי? הקדוש ברוך הוא. ומה קורה פה? למה הקדוש ברוך הוא גורם שיהיה פה עיבור? למה הוא משתתף? הוא לא רוצה שלא ישתתף. הדין הוא שלא תדבר, אלא עולם כי מנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידים ניתן את הדין. כלומר, יש פה איזו תפיסה מאוד חריפה שהקדוש ברוך הוא לא מתערב. הוא לא מתערב בהתנהלות העולמית. המוסר לא משפיע בצורה ישירה על מה? על חוקי הטבע. זה כתוב? אוקיי. והיינו זה אמר ריש לקיש, אז בדיוק על אותו עניין, ריש לקיש אפילו אמר את זה בצורה יותר חריפה, אבל בסגנון אחר, לא דן הרשעים שעושים סלע שלי פומבי, לא רק כן שהם בעצם מכריחים את הקדוש ברוך הוא להיות שותף באיזשהו אופן, למטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כורחי. כאילו, הקדוש ברוך הוא נאלץ להיות שותף ליצירת הוולד הבעייתי הזה בעל כורחו, כי הוא טבע בעולם שבעצם חיבור של איש ואישה בזמן הפריון יוביל להיווצרותו של ולד. אוקיי? אז עד כאן בעצם זה חזרה למשנה, רק התוספת הזאת עולם של כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. בינתיים זה איזושהי בעיה של שוטים שקלקלו, ואדם יש לו בחירה. אבל השאלה מה קורה כשהבחירה של האדם מצטמצמת? זאת אומרת שבעצם מול העיניים שלו קורה משהו שהוא קצת קשה לו לבטל אותו. בואו תראו, נדלג על הדוגמה הזאת, אוקיי, זאת אומרת, אין ברירה, צריך לקרוא, מה לעשות? שאל פילוסוף אחד רבן גמליאל, כתוב בתוכם שכי השם לוקח האיש אוכלהו, אל קנה, מפני מה מתקנה בעובדיה ואין מתקנה בה, למה הוא כועס על העובדים ולא כועס על השמש והירח? קצת דומה למשנה. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך מסר אדם שלו בן אחד, ואותו הבן אדם גדל לו את הכלב, ואלה לו שם על שם אביו, קרא לכלב על שם אבא שלו. כשהוא נשבע, אומר בחיי כלב אבא. שאל המלך, על מי הוא כועס? על הבן הוא כועס או על הכלב הוא כועס? ואמר, על מי הוא כועס? על הבן. אותו הדבר פה, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יכעס על השמש, שקוראת לשמש אלוה, הוא צריך לכעוס על הבן. אמר לו, כלב אתה קורא אותה? אמר לו, הפילוסופוס לרבן גמליאל, אתה בעצם במשל שלך משתמע שאתה קורא לעבודה זרה, מה? כלב. כי קראת, אמרת שלכלב קראו בשם אבא. אז הכלב, ביניך עבודה זרה, כלב. כלב אתה קורא אותה? אבל לא יש בה ממש. הוא אומר, רק חבר'ה, אתה קודם אמרת כל מיני דברים, אבל באמת, מה לעשות? זה עושה רושם שזה רציני. יש בה ממש. מה הדוגמה? אמר לו, מה ראית? מה גרם לך לחשוב שיש בעבודה זרה? ממש. אמר לו, פעם אחת נפלה דליקה בעירנו, נשרפה כל העיר כולה, ואותו בית עבודת כוכבים לא נשרף. תשמע, אין מה לעשות. הכל מסביב. אתם יודעים, אני ראיתי רק לפני שבוע וחצי, אני ראיתי בתרגז בטני, אבל ראיתי שיש איזה בית במדינת ניו יורק, ששני שכנים עליהם בדיוק את אותו בית, בית אחד נפגע ונהרס בצונמי, לא בצונמי, בסנדי, ובית שני, פילי פלויס, ניסי ניסים, whatever you want, תשלם את החסר, עומד על טילו. ומה ההסבר? ההסבר הוא שבעל הבית השני, הוא התחייב לתת תרומה, הוא התחייב להוראת קבע לקבר רחל, ואתם מבינים שמוסדות קבר רחל מביאים את הסיפור הזה בהרחבה רבה מאוד, שאימא רחל עוזרת לבניה שעוזרים לה. בסדר? אוקיי? אז הנה, אז את זה אנשים מביאים בתור מה אפשרות לגייס תרומות לישיבת קבר רחל, כן? כי אתם מבינים שהסיפור הזה אפשר לגייס תרומות עבור הבניין הזה שלא נשרף שם, נכון? אוקיי? הטיעון הוא מאותו המשפחה, כן? אז מה עושים? מה הגמרא אומרת? אז אמר לו, אם שואל לך משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודאי ששכה עליו מדינה. כשהוא עושה מלחמה עם החיים הוא עושה, עם המתים הוא עושה. כלומר, בית עבודה זרה מלכתחילה לא היה יעד בגלל שלא עושים מלחמה עם המתים. ואומר, עם החיים הוא עושה. אז עכשיו בכלל נפגע. אמר, כלב אתה קורא אותה בשלב ראשון. ואחר כך מה אתה אומר? מת אתה קורא אותה. מה הולך פה? אם כן יעבדנו לעולם, אמר לו, אילו דבר שלא לצורך, לא היו עובדין, הרי הוא מבטלה. הרי אין עובדין לחמל לנהג, חכמים לזהות להפיקים גאיות, יעבדנו לעולם לשותים. וכן הוא אומר, עברנו דף, הסוף אסף כל מעל פני האדמה, נאום השם, אסוף אדם ובהמה, אסף עוף השמיים, התגאיה ומכשלות את הרשעים. למה מכשלות את הרשעים, חיני שרשעים נשלים בהם עבדי מן העולם, ועל עולה אדם אין עובדים. אז מה, אם עובדים באדם, אז גם כן צריך לעבוד, לאבד את האדם. אוקיי, שאל אגריפס שר הצבא את רבן גמליאל, קודם זה הפילוסופוס, עכשיו אגריפס שר הצבא, צריך להיזהר יותר. כתיב את אותכם כי השם לוקח אש אכלה, הוא אל קנה, כלום מתקנה, אל החכם בחכם, בגיבור בגיבור, ועשיר בעשיר, ואמר לו, אמצו לך שאל מה הדבר דומה, לאדם שעשה אישה על אשתו, חשובה ממנה אין מתקנאה בה, פחותה ממנה מתקנאה בה. זה לא נכון שחכם מתקנה רק בחכם, לפעמים דווקא זה ביזיון, שהולכים, אם אתם הולכים לעבודה זרה, זה ביזיון כזה, כי זה... אוקיי. אז זה, לא, זה ממש לא בליגה, וזה בדיוק הביזיון של הדבר. ככל שהיא עוד יותר לא בליגה, זה יותר ביזיון. לכן יותר אפשר לכעוס על ה... אמר לי זנון, זנון זה שם... לרבי עקיבא, ליבי וליבך ידע דעבודת כוכבים ועלית ממשש. הנה, זה קואליציה מקובלת מאוד, כי הקואליציה היא בין הפילוסוף לבין עובד השם. שנינו יודעים שאין בעבודה זרה כלום. והכחזינן גברי, עכשיו זה השאלות המעניינות. ראינו אנשים, דאז לכמעט ברי ואתו כמצמדי, שהולכים חולים וחוזרים בריאים. מה תגיד? ואיפה הם הלכו? הם הלכו לכל מיני מקומות כאלה, מקומות ריפוי דתיים, ומה הייתה, מה, איך זה קורה? הרי הפילוסוף גם לא מאמין בזה. הוא אומר, גם זה לא צריך לעבוד, אבל בכל זאת זה... אמר לו, שואל לך משל למה הדבר דומה, לאדם נאמן שהיה בעיר וכל בני עירו היו מפקידים אצלו שלא בעדים. ובא אדם אחד מפקיד אותו בעדים. אחד היה תמיד מפקיד בעדים. פעם אחת, אותו אחד שתמיד היה מפקיד בעדים, שכח מפקיד אצלו בלא עדים. אמרה לו אשתו, בוא ונכפרנו. הרי שאר אנשים, אני לא יכול לכפור עם מה בלי עדים, כי כולם נוהגים לתת בלי עדים, אבל זה שאתה רגיל לתת בעדים, ונתן בלי עדים, אפשר להגיד שלא היה שום דבר, אני אקח את הכסף. אמר להם, פונה ששוטה זה עשה שלא כהוגן, פעמיים הוא עשה שלא כהוגן, אף שהוא התחיל לקחת עדים בהתחלה, ואחר כך כשהוא לקח כבר עדים, הוא ויתר על העדים פעם אחת. עשה שלא כהוגן, אנו נאבד אמונתנו, אף כך איסורין, שעה שמשגרין אותן לאדם, משבין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני, שעה פלונית, ועל די פלוני זה סם פלוני. כיוון שהגיע זמנה לצאת, הלך זה לבית עבודת כוכבים. אמרו איסורים, דינו, פני מרית עין, שלא נצא. חוזרים ואומרים, פני פשוטי זה עושה שלא כדין, שלא כהוגן, אנו נאבד שבועתנו, והיינו דאמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, וחולים רעים ונאמנים, במה הם נאמנים? אז רעים בשליחותן, כי הם פוגעים באדם, ונאמנים בשבועתן, שהם יוצאים אפילו אם הוא הלך למה? לבית עבודה זאת. זאת אומרת, אין פה סיבתיות, יש רק דבר שנקרא בשפה המקצועית של החויקרים מתאם. כלומר, יש הקבלה. בו זמנית שהוא הלך לבית עבודה זרה, הוא גם נתרפא. הסיבה היא לא בגלל שהוא הלך לעבודה זרה, הסיבה היא בגלל שהמחלה הזאת פג תוקפה באותו רגע לפי השבועה הבסיסית שלה. כן, אבל אנחנו דברים רק שהוא היה חולה. טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר העניין. מה? עכשיו מגיעים לעיקר העניין. תראו את הדוגמה הבאה, היא הדוגמה החשובה בשבילי. אמר לי רב ברב יצחק לרב יהודה. זה השאלה. היקה בית עבודת כוכבים באתרים. יש בית עבודת כוכבים במקומנו. דכי מצטריך אלמה למיטרה, שהעולם זקוק לגשם, מתחזי להוא בחלמה, אותו קדוש מקומי מתחז אליהו בחלמן, מתגלה להם בחלום ואמר לו, שחטו לי גברה, ואומר להם, תשחטו אדם ואיתי מיטרה, ואז ירד גשם. שחטו לגברה ואיתי מיטרה. עכשיו אתם יודעים, זה לפי כל ההצעות, זה כבר לא מחקר של מתאם, זה כבר מחקר סיבתי, כי מראש הוא אומר, אם תעשו X יקרה וואי, זה לא, אתה לא יכול להגיד שזה לא בגלל שעשינו X קרה Y. אתה יכול להגיד, אבל זה נשמע מופרך קצת, כי מראש, זה נקרא תמיד הניבוי. אני אומר לך מראש, אם תעשה X יקרה Y, זה כבר יותר מראה על מה? על סיבתיות. אוקיי? עכשיו תראו את הדבר המעניין. כלומר, לכאורה זה לא קרה. חביבי, אתה לא יכול להתחשב. עכשיו מעניין, הוא מספר סיפור. הסיפור על פניו, אם הוא נכון, אז כנראה קורה פה משהו, מה לעשות עם זה? זה לא בסדר. זה ניסיון של הקדוש ברוך הוא, זה תמיד אפשר לומר, נכון? אמר לי, אשתה, יא ושכיבנה, לא אבי, אמרי לכו, עמיתא דאמר רב. הוא אומר לו, תשמע, יש איזה סיפור מרב, מימרא של רב, שאני התכוננתי לקחת איתי לקבר. ואילו הייתי כבר מת, אז לא הייתי אומר לך. אבל מזל ששאלת אותי לפני, או לא מזל, איך שלא יהיה, אני צריך עכשיו למסור לך את המאמרה הזאת של רב, שאני התכוונתי מלכתחילה מה לעשות, על פי הסיפור, לא להעביר אותה. נכון? כי זה משהו, יבש אחיבנה, הוא אמר לו, יבש אחיבנה, לא אמרי לכו עמיד אדם מהרב. אם הייתי מת, לא הייתי אומר, משהו לא התכוונתי לומר, אבל עכשיו אנחנו חייבים לומר, כי כנראה אתם צריכים את זה. מה ידע, מה רב, מה ידכתיב אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים? מה זה חלק? לכאורה פשט הפסוק, הוא נתן אותם לשאר העמים. אז הוא אומר, מלמד שהחליקן מדברים כדי לתורדן מן העולם. והיינו דאמר יש לוקיש, מה ידכתיב עם לי ציווי עליץ, להנביא מתנכן, בל תרבה פותחין לו, בל תהר מסעין אותו. מה הוא אומר? כן, הקדוש ברוך הוא מעורב בסיפור הזה של השחטו לגבר. איך הוא מעורב בסיפור? כי הוא חלק עוד לכל העמים. יש לו, המטרה שלו היא לדפוק אותם. אבל בעצם הדרך שלו לדפוק אותם זה על ידי זה שמה? שהוא נותן בהם כוח להאמין בדברים האלה. איך הוא עוזר להם להאמין בדברים האלה? על ידי זה שמדי פעם הדברים האלה נראים רציניים, כי בעצם הקדוש ברוך הוא שיתף פעולה עם העסק. זה מה שהוא אומר. באמת הקדוש ברוך הוא משת"פ. יש לו מטרות מעניינות לשת"פים האלה. אבל בעצם הוא משתף פעולה עם זה. עכשיו, מה אני יוצא מהגמרה הזו? שאני לא חייב להכחיש את הסיפור הזה. יכול להיות. אלא מה, שיהיה מחלוקת פרשנית, מה ניתן ללמוד מהסיפור הזה לגבי המגמה האלוקית של כל הדברים. אבל עצם זה שיכול להיות שתהיה במרכאות עכשיו, סייעתא דשמיא, לגוי, להיות עסוק בעולמו הדתי, זה אופציה שלכאורה הגמרה מאפשרת אותה. השאלה מה המטרה של זה? בגמרא פה המטרה היא החליקה מדברים, כן? לא לתת להם תוקף, אלא בסופו של דבר לנשל אותם. אבל ברמה העקרונית, אני לא חייב להכחיש סיפור של גוי שמספר שמה, שהייתה לו איזשהו סוג של מה? של התגלות. נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שזה מסברה מאפשר לי איזשהו יושר אינטלקטואלי. למה אני רוצה שיאמינו לי? אני גם צריך לכאורה להאמין לגוי משיח לפי תומו. עכשיו, כמוצא שלל רב, אני ססתי על מה שאני עכשיו הולך להקריא לכם. אתם יודעים שדיברנו על כך שיש איזה... לא, אין מה לחלק, אני לא צילמתי את זה בכמויות גדולות. יצא לפני, כלומר, לא יצא לפני שנה וחצי, ספר של הרב קוק שנגנז שנקרא לנבוכי הדור. שמעתם על הסיפור הזה? הספר לא יצא, אבל הוא כאילו מוכן לדפוס, והתפשטה גרסה של פיד... מה? אתה הוציא
אותו כזה מחתותי,
לא? לא יודע. הוציאו אותו? בסדר. אני קיבלתי רשות מהיורשים של הרב קוק להחזיק עותק ביד, אז אני בסדר. מכיר תנין של הרב קוק, ושהוא בעצם הבעל בית על הכתבים, אז אמרתי לו, מותר לי, קיבלתי את זה, מישהו שלח לי את זה במייל, מותר לי להחזיק את זה, אני לא צריך לי... אז הוא אמר, בסדר, אתה יכול. אז אני... בהתר. אז פה הוא כותב ככה, אני מכיר לכם בפרק ח', והנה הדתות הסעיפיות מצד עצמן. מה זה הדתות הסעיפיות? הדעתות שנסתעפו מהיהדות, כלומר, מה? נצרות ואסלאם. אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. הדבר ייתכן להיות, כלומר, אפשרי, שהייתה בזה מצד המייסדים הערה אלוהית, להיות משתדלים בשכלול חלק רשום האנושות לפי הראוי להם. בהחלט יכול להיות שיש בזה איזשהו מגמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מעוניין בנצרות ובאסלאם. כבר הרמב״ם הציע את האפשרות הזאת, כי היא מקדמת בסופו של דבר את מה? את מלכות השם. הרמב״ם אומר את זה בהלכות מלכים, אבל אומר לא רק שיש בזה משהו שמקדם, אלא כיוון שזה מקדם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אפילו עשה סייע לעניין. הוא אומר, תראו, אני מקריא לכם, תקשיבו טוב. ייתכן להיות שהייתה בזה מצד המייסדים הערה אלוקית. כלומר, מה שעורר אותם היה משהו שבאמת לשם שמיים. להיות משתדלים בשכלול חלק רשום האנושות לפי הראוי להם. מצד זה, כלומר מהפרספקטיבה הזו, מצד זה התכלית, כלומר המטרה הזאת שזה מרומם את הגויים, הוא לא משאיר אותם ליפול למקומות בעייתיים, זה שנותן להם איזושהי עבודה זרה יותר משובחת מהעבודה זרה הקודמת שהייתה להם. מצד זה התכלית, כלומר המטרה הזו לשכלל חלק רשום האנושות, היה אפשר, כלומר אפשרי גם כן, שיוכן איזה ענייני מופתים מוחשיים, אם יהיו צריכים לחיזוקם, כיוון שהדבר נוגע לשכלול האנושות, שיד השם מטויה על זה מראשית המציאות עד קצה. כלומר, כיוון שלקדוש ברוך הוא יש אינטרס שהעולם יתקיים, שהעולם ישתכלל, זה הכל מסתדר עם התפיסה הקלאסית של הרב קוק, שהעולם מתעלה, העולם כולו צריך להתעלות. כיוון שקדוש ברוך הוא מעוניין בדבר הזה, וכיוון שאנשים דתיים תורמים יותר לתיקון העולם מאשר אנשים שלא אוחזים בשום דת, אז לקדוש ברוך הוא, האינטרסים של קדוש ברוך הוא בהחלט עולים בקנה אחד עם זה שיהיה לגויים האלה מה? דתות. אז יכול להיות שקדוש ברוך הוא גם כן באמת אפשר קיומם של מופתים מסוימים, שיוכן איזה ענייני מופתים מוחשיים, אם יהיו צריכים לחיזוקם. כלומר, אם צריך לחזק את השליחות של ישו ושל מוחמד באמצעות כל מיני ניסים, כמו שאתם יודעים ודאי אצל, אנחנו פחות מכירים את זה אצל מוחמד, אבל הרבה יותר מכירים בסיפורים של הנצרות על העניינים הללו, אז כן, הקדוש ברוך הוא דאג שזה יקרה, כי בסופו של דבר זה עולה בקנה אחד עם המטרה שלו לשכלול העולם. זה נורא ביום. צריך לגנוז את הספר. פילי פלויס, אני כך ממש שמחתי. זה בעמוד למד א', בפרק ח'. אני מקריא לכם בהמשך, בעמוד ב', בעמוד שלאחר מכן, בעמוד ב', אותו פרק. אומר, מה הדבר הבעייתי בנצרות ובאסלאם? הדעה המושרשת בספרותן של אותן הדתות הנוצריות ומוחמדיות, שכבר בטל ערכם שישראל חלילה, מוכחת להתבטל בכדי שתוכל לנשות לבוא למגלתה ומטרתה הנצחית. מה הבעיה? ההסתייגות שלו בעיקר מהנצרות ומהאסלאם? לא כל הדברים האלה. הכפירה שלהם בתעודתם של ישראל. הכפירה שלהם במקומם המרכזי של הנצרות מבטלת את זה לחלוטין. גם האסלאם חושבת שבטל תוקפו של... כן, אז זה מה שהוא אומר. שבטל ערכם של ישראל. אז הם חייבים להתבטל אם רוצים לקדם את האנושות. אבל מצבם המוסרי התוכי, כלומר, אם לא עוסקים בשאלה הזאת שיחסם לישראל, אבל המצב המוסרי הפנימי שלהם, שיש בכל דת להשכיל ולהיטיב, שבכל דת יש לה מטרה להשכיל ולהיטיב, ראוי לכבד. צריך להגיד, להעריך את זה, זה טוב. וראוי לכל אדם שלם בדעת להשכיל, כל אדם שלם בדעת, ראוי שהוא ישכיל, כי העוסקים בהם על פי מסורת שבידם, הם עוסקים בעבודת השם לפי ערכם. אלה שהגויים התמימים האלה, שהם ממשיכים את מה? את המסורת של אבותיהם. הם עושים את זה באמת לשם שמיים. הם עוסקים בעבודת השם לפי ערכם. למה? שהרי סוף כל דבר, כל הטבעה מוסרית, תגרום האפשרות לקרב את תכלית המוסרית היותר נשגבה ונעלה הכללית, כי אם זה משפר את המוסריות, זה תורם לבניין המוסריות בעולם. לכן זה בעינינו מה? ראוי לקבל את זה בסבר פנים יפות ולא בשבר פנים יפות. במטרתו הפנימית, כן.
אז אם תחודה של הנסנגור, אם תחודה של הנסנגור, צריך לקיים
בהם
את
הדין
שם,
הוא
כותב ש...
נחיה ונראה, אתה לא סקרן. אני מאוד סקרן. אני מרגיש הרבה יותר נוח ככה, דרך אגב. כי אני באמת חושב שיש אנשים שם, תמימים, מוסריים, לא מפלספים. אני לא יודע כמה יהודים יעמדו במבחנים שלהם. יש כל מיני, אתם יודעים... ואתה הולך לבית כנסת, ברוך השם שלא עושים מבחן תיאולוגי לפני שנכנסים. אבל לפעמים יש לי רושם שבתוך הבית כנסת שאני מתפלל איתו, המושג השם אצל אנשים שונים במניין, יש לו משמעויות מאוד שונות. אני מתפלל בשטיבלך, אנשים שונים, מגוונים, זוכים, ומתפללים ביחד, אני לא עושה להם בדיקות תיאולוגיות, ברוך השם. מה זה השם שאמרתי ברוך השם? אל תשאל אותי עכשיו. זה מה שהרב קוק רוצה לטעון. אני אומר שתראו, זה נועז מאוד. אני חייב לומר שבשבילי, אני מאוד מתחבר לזה, לא מצד הנועזות דווקא, אלא מצד שבאמת זה מאשר איזושהי עמדה של יושר אינטלקטואלי. אתה רוצה שיקבלו את המסרים שלך, אתה מאמין למסורת הזאת. הם מאמינים למסורת שלהם, באמת זה לא משהו שהוא דווקא נועד לנגח תמיד בכל דבר ודבר. אז פה הרב קוק אומר, כן, יש השגחה אלוקית שהדברים יזרימו בצורה הזו. בכל הדבר, עכשיו, הביקורת, יש לו ביקורת, אני אמרתי, הערתי כבר, הביקורת המרכזית שלו פה, זה שהם חייבים לרדת מזה שהם מבטלים את מקומם של ישראל. הוא אומר, זה חייב להיות, הוא גם יבטל את ההגשמה שיש אצל חלק מהם. אבל ברמה העקרונית, אני לא חייב לשלול את הכל, זה מופיע בעוד מקומות. אבל בספר הזה, שהוא כל כולו ספר כזה, זה הרוח שמנשבת בו, אני לא עכשיו אמנה עוד מזה.
מה, הדתות הלא מונותאיסטיות של המזרח, שגם בהם יש מוסר מסוים,
מומלץ. מה פירוש מקבל? להבין שזה מטיב את המצב. זאת אומרת, אין ספק היום למי שקצת עוסק בתולדות ההיסטוריה, שמקומות שהיה בהם דתות, הם קידמו את זה. עכשיו, בשלב מסוים זה התעוות, ואז זה מנע את ההתפתחויות האחרות. אבל בסופו של דבר, אין ספק שדווקא העוצמה של הדתות, בלבוש שלהם, לעומת העוצמה של הרעיונות הפילוסופיים, במופשטות שלהם, יש לה יותר כוח לרסן את החיה שבאדם. כלומר, איזשהו ניסיון מופשט מדי, לא מספיק מרסן את הכוחות ההרסניים שקיימים בתוך בני האדם. רק כוחות שהם יותר מעורבבים עם החיים ממש, מצליחים לתת איזשהו ריסון והבנייה יותר משמעותית לכוחות החיים, הכוחות החיים החייתיים שקיימים באדם. יש באדם כוחות פילוסופיה מופשטת לא מצליחה לרסן. זה עובדה. ולכן אי אפשר להתעלם מזה, אלא שצריך להבין באמת מה יש בזה. השאלה היא עד כמה באמת מגיעים לרמות של אלוהות כללית מופשטת ולא אלוהות פרטיקולרית, מה היינו מנסחים היום את הבעייתיות בעבודה זרה. אבל אצל הרמב״ם בוודאי היה בזה איזושהי תפיסה של מניעת תואר המחשבה וכל הדברים האלה. ברור שהדברים יותר חמורים אצל הרמב״ם, אבל אצל הרמב״ם גם עוד דברים נוספים היו מקבלים ביקורת חריפה, כמו האיסור על קוסמות. אתם יודעים שהרמב״ם לדעתו אסור לאחז עיניים, ליצנות רפואית שעושה כל מיני טריקים, זה אסור. למה? כי זה פוגע במוחלטות של החשיבה האנושית. אדם צריך לחשוב בצורה ברורה והגיונית. כשאדם נאלץ, מעצימים את היכולת שלו להאמין בפרדוקסים ובדברים בלתי הגיוניים, גורעים מיכולת החשיבה שלו, מלא גורעים מהכלי המרכזי לעבודת השם לשיטת הרמב״ם, שזה מה שמונח לו לאדם מעל כתפיו ובין שני אוזניו ומעלה, בחוכמה האנושית. החוכמה האנושית זה המקום, המדיום שדרכו אדם מתקרב לאל. וכל פעם שמזהמים אותו בשטויות או באחיזת עיניים, אז עושים משהו שהוא חמור מאוד בחינתו של הרמב״ם. כל פעם שמזינים אותו בדימויים ודמיונות, זה בעיה קשה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש פה תפיסה שמאפשרת איזושהי עמדה נינוחה מול הדברים. הם לא מחייבים אותנו, אבל יכול להיות שיש להם תוקף ומשמעות עבור האנשים שחשופים להם, ובעצם זה גורם להם לשפר את דרכם. אז יש בזה הרבה ברכה, אבל זה ברכה שצריכה ברכה נוספת לאחריה. כלומר, הברכה הזאת היא לא כל הסיפור. צריך להתעלות עוד יותר, אבל זה ודאי שלב, וכיוון שזה שלב, אז זה שלב שחייבים לומר שהוא שלב מושגח. שלב שהוא לא מקרי, אלא שלב שנעשה תוך תיאום עם התוכנית האלוקית. הדבר האחרון שרציתי לומר לכם, ולא נספיק עכשיו לגבי בכלל כל הסיפור הזה של המסורת וכל הדברים האלה, כיוון שאנחנו לא זכינו להתגלות ואין לנו את ההתגלות, אז מה יכול לעזור לנו להיות יותר סמוכים ובטוחים על ההתגלות? דיברתי על החשיבות של המסורת בכלל, זכור לכם, דיברנו על זה קצת. הדבר האחרון שרציתי לומר זה שיכול להיות שאדם, כשיש לו מפה, והמסורת שלו אומרת שהמפה הזאת ניתנה היא באמת מסמלת איפה המטמון נמצא. יש לו מפה, הוא הולך איתה. ולפי המפה הזאת הוא מלווה את דרכו בעולם. עכשיו, איך אדם יכול להיות בטוח שהמפה הזאת ניתנה לו מעט הקדוש ברוך הוא? אם שהוא חופר במקום שיש בו, שכתוב שיש בו מטמון, והוא מוצא מטמון, הוא יכול להיווכח במה? לקבל תיקוף לכך שהמפה הזאת היא מפה מקורית. זה מובן מה שאני אומר. אם אתה משתמש במפה, והמפה מביאה לאן שהיא טוענת שהיא מביאה אותך, זה הדרך שאתה יכול להגיע לאיזשהו ודאות ביחס לתקפותה של המפה. מקובל, ברמת המשל, בסדר? עכשיו, הבעיה היא שהשאלה באמת איפה המטמון נמצא. אתם יודעים שכל פעם שאתה אומר שהמטמון נמצא בעולם הבא, אתה נמצא בבעיה שאתה לא יכול אף פעם להוכיח את תקפותה של המפה, כי אלא אם כן, כפי שאני אוהב לומר, נמות ונראה. אבל רוב האנשים מעדיפים לומר נחיה ונראה. וכיוון שאומרים נחיה ונראה, אז יש לנו בעיה. אבל יש פה משהו אחד שכן קיים. כי יש באמת חלק מהמפות, הם מסומנים כל מיני מטמונים ארציים. עכשיו, לא מטמונים ארציים של כסף וזהב, אלא מטמונים ארציים של איכויות אנושיות יוצאות מן הכלל. ואם אדם הולך בדרך התורה, בונה עולמות עמוקים של אישיות ושל רוחניות ושל של, ופה באמת השאלה, מה נתפס בעיניו של אדם כאוצר? אבל אם אדם מבין שהליכה בדרך התורה בונה איזשהו עומק בחוויה הפנימית שלו, מעמיקה את החיים שלו, נותנת תוקף משמעות לחיים שלו, אז אדם יכול להרגיש את הוודאות שלו ביחס למפה כתוצאה מזה שהשימוש במפה מביא אותו לאן שהמפה אומרת שהוא. אבל זה תמיד תלוי, תהיה בפרשנות, איך נפרש מה, תמיד הבעיה תמיד בכל מפה זה החלק שכותב עליו בצד מקרא, נכון? הסימן הזה זה יהלומים, הסימן הזה זה זהב, הסימן, זה ברור לכם, השאלה תמיד תהיה שאלה מה המקרא של המקרא. כלומר, מה, איך מפענחים את הסימנים של המפה. טוב, בסדר, אני רק אומר שיש אנשים שיש להם את חוויית הוודאות כתוצאה מזה שהשימוש, ההתנסות בעולם התורה מביא אותם למחוזות עומק בנפשם ובשיותם שיוצרים איזושהי תחושה של וואו, של אוצר גדול שנמצא להם תוך כדי שימוש במפה הזאת. מה? אז הם ודאי ידבקו במפה שלהם, וכן שמעתי נוהגים הם. אני לא אומר שהדרך הזו היא דרך להוכיח לאנשים אחרים. אני אומר שזה דרך לאדם להיווכח בעצמו. אני אומר, אם אתה שואל איך אדם יכול לפעמים, אני אומר, לפעמים אדם יכול להרגיש שמחה וודאות ולצאת מהספקות שלו כתוצאה מזה שהדבר הזה פתאום מתחבר לו בצורה מאוד מאוד עמוקה. וההתחברויות העמוקות האלה יוצרות איזושהי תחושה של שמחה גדולה, לא בגלל שהיה לך מפגש עם האל, לא בגלל שזכית להתגלות, אלא זכית להתגלות של עצמך כתוצאה מחפירה של עצמך במקומות שסומנו במפה. זה מה שאמרתי. ודרך אגב, כמובן ההפך, אם אתה חופר במפה ואתה מוצא מפח נפש, יש נוהגים להתעלם מהמפה או לא להקפיד על פרטיה. גם זה שמענו נוהגים. אני רק מנסה לתת איזשהו כלי לבחון את הדברים. טוב, להיום אנחנו סיימנו. כמה פעמים ללחוץ?
שלוש.
אחד.